שואלת הגמרא, האם מברכים רק הנץ של רבים ולא אנשי יחיד? אני מספר את הגמרא על איש אחד שהלך באיזשהו מקום ונפל עליו אריה וקרא לו נס, והוא הגיע לרבה, ורבה אמר לו, כל פעם הוא מגיע לאותו מקום תברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. והגמרא מספרת, אמר ברבינה שהוא היה לו צמא גדול ונוצר לו מעיין והוא שתה, ופעם אחרת נפל עליו איזה גמל משתולל ובכל זאת נעשה לו נס, פתאום נפלה איזה חומה והוא הצליח לברוח מהגמל, הוא בערך שעשה לי נס במקום הזה. ואז הוא עוד נס שעשה לי נס בערבות ובגמל, וכל מה היה מזכיר את כל הניסים שקרו לו באותו מקומות, בכל המקומות האחרים. הגמרא, שנס של רבים כולם מברכים ומגיעים לשם, נס של יחיד רק הוא בעצמו חייב לברך, וכשהוא מגיע לשם אז הוא מזכיר גם את כל הניסים שקרו לו במקומות אחרים. החילוק הפשוט בהשקפה הראשונה בין רבים ליחיד, שכך היא עמידה, שאין לרבים לברך הנס של יחיד, אבל הרבים כולם הם בכלל הנס שהראה לרבים. עוד לא היה מספיק אם נבוא על תכלית ברכת הניסים, שיש עם אגם תעודה מטרה להודיע שמו הגדול של פועל הניסים מתברך בעולם, וזה תועלת מגיעה גם מנס של יחיד לכל הלודים בניסה. מצד שני, היה מקום לטעון שלכאורה אם המטרה של הניסים זה להודות את שם השם, אז למה שיהיה חילוק בין יחיד לרבים? אמנם הניסים ביותם מכוונים לבד תכלית ההצלה, שהם באים להוציא את הנתון בצרה מצרתו, חוץ מהרצון להציל בן אדם, זה גם מכוון, מטרת הניסים היא לתכלית התשועה הנצחית. יש ישועה של יחיד צרה שהוא נמצא, ויש ישועת האנושות. איך מושיעים את האנושות? על ידי הגדלת הכוח המוסרי אצל הכלל או אצל הפרט. ואיך מרוממים את הכוח המוסרי? צריכים התבוננות אל איזה מקצוע של מוסריות הם מכוונים בייחוד, למען נדע לקבל את התועלת הרצויה. בשביל להוציא תועלת מוסרית מהניסים צריכים להתבונן בנס, לא מספיק רק להגיד היה הצלה. אם אתה רוצה גם להוציא ברכה ציבורית, רחבה, כלל אנושית מהנס, אתה צריך לעיין מה המסר המוסרי שיוצא מהנס הזה. כי באמת הטבע כמו שהוא גם אמצעי ישר לכל מסתכל לבוא על ידו לדעת השם מטבח ועירתו. אם המטרה היא רק לחזק עירת שמיים ולהגיד שהשם הוא האל הגדול והחכם והטוב והגיבור, בשביל זה לא צריך ניסים. הרי הרמב״ם אומר שאחד הדרכים להגיע לעירת השם ולאהבתו של השם זה פשוט להסתכל על העולם, תסתכל על הטבע. זאת אומרת, אם המטרה היא מוסרית כללית, לא בשביל זה צריך ניסים, מספיק הטבע. אלא הניסים באים בוודאי למשהו יותר מדויק, כי לכאורה לפי המידה שלמדנו חז"ל, שדיר ושינו תדיר תדיר קודם, אז היינו צריכים להכיר שהמידה של השלמות שנקראת מהטבע היא עוד נעלה, יותר נעלה מקנויה מהניסים, כי הטבע הוא תדיר. זאת אומרת, הערכים היותר חשובים נקנים לנו בצורה תדירה בטבע, כי הטבע הוא מתמיד ותדיר ואין נסים תדירים. אז מה ההבדל אם כן בין להתבונן על הטבע לבין להתבונן על ניסים? להשלמת השכל הישר והטבעי, באמת בשביל לבנות את עקרונות היסוד של מבט ישר ומוסריות בסיסית, וזה באמת מועיל לטבע מאוד. אם אדם מעיין לו בדרך טובה וישרה, אם אדם סך הכל הוא טוב וישר, אז כשהוא מעיין בטבע הוא מחזק בקרבו את ערכי היסוד האנושיים של טוב וישר. שום מרום מעיניכם מרום מברא אלה, שמחתן ישם פעליך, מעשה ידך הרענים. אבל מה בשמת אם כן צריך ניסים? לכאורה בשביל ליצור בן אדם טוב וישר מספיק את הטבע. תפקיד הניסים הוא שאדם צריך התרוממות של הרגש הנרדם בו כדי לעורר את הכוחות השכליים. באמת העיקר זה המבט השכלי הישר על המציאות, ובשביל מבט שכלי ישר על המציאות לא צריך ניסים. אבל הרבה פעמים האדם שוכח להסתכל מבט שכלי ישר על המציאות, הוא צריך שהרגש יעורר אותו, והרגש הוא כאין אמצעי אלא תכלית הנשגבה. התכלית העיקרית זה מעמד השכל בדרך האמת, ולזה באים שימושי הניסים. הנס אם כן עיקר הערך שלו הוא גורם התרגשות. מה מטרת ההתרגשות? כשעכשיו נסתכל בשגרת החיים שלנו באופן תדירי, נסתכל על העולם במבט הרבה יותר טוב וישר ואמיתי. זאת אומרת, הערכים המוסריים היסודיים באמת נקנים בטבע, אבל הניסים מצליחים לעורר בנו רגשות רדומים בשביל שכם באים ביתם ובזמנם לעמידה נכונה יותר מול המציאות, כפי אשר יודע ריבון כל המעשים שהוא לברכה את החלטם הרצויה. וכמו כל דבר רגשי, דבר שבא להשלים את הרגש ובא לעורר, הוא ישלים את פעולתו דווקא בחסרון התמדתו. אם אתה רוצה שדבר יצליח לרגש אותך, צריך שהוא לא יהיה כל הזמן. דבר שהוא כל הזמן הוא כבר מפסיק לרגש, ככה הנפש שלנו בנויה. ריבוי התמדת הרגש תבטלו. ולכן זיכרון הניסים, זה לא טוב להזכיר יותר מדי פעמים ניסים. יבוא רק מזמן לזמן. כמו שהם נפערים רק לזמנים מופלגים, על פי יצאה עליונה. הצעת השם יתקום. לכן, למרות שהניסים שנעשו לרבים, ודאי כשהם שם משקל שפעולתם רוחנית הייתה פעולה של התרגשות הרגל השכלי לשעתם, כן הנחתם לזיכרון באומה ובכלל היה גם כדי להשלים את המשקל של הרגש הנעלה להוא החסר. זאת אומרת, נס ציבורי בא לעורר רגש ציבורי גם בשעתו וגם בזיכרון הקולקטיבי של האומה. הזיכרון הלאומי אמור לבנות לאורך קווי ההיסטוריה הארוכים התעוררות רגשית מסוימת של העם. העם צריך גם מערכת של איזונים רגשיים או רגשות, כן, כל מיני רגושים שיעוררו אותו ברמה מאוד מאוד כללית, כפי הראוי בכל דור ודור לכולם. וגם כל הפרטים שהם עברי הכלל, כולם צריכים את זה. ואם הזדמנת בתור יחיד ובאת למקום שקרה לו נס ציבורי, זה לא דבר ממקרה. סימן שאתה צריך להושפע קצת מההתרגשות הזאת, שהיא טובה לכל האנשים בכל המצבים בכל הדורות. ולכן חובה להשתמש במקרה הזה המכוון להשלמה רוחנית המכוונת מראש. התקלת באזור שקרה בו ניסים בישראל, נצל את זה. כל זה ניסים ציבורי. אבל מה זה ניסים פרטיים? ניסים פרטיים של יחידים זה משהו אחר. אם השתמשו בהם גם הרבים זולתם לברך עליהם במה המקום ההוא, אם כולם יברכו על כל הניסים שקרה לכל אחד ואחד, יצא הדבר המכוון בעיקרו לתעוררות הרגש, שתהיה פעולתו פלטי תחופה. היא תהיה תחופה מתמדת. קוראים לאנשים ניסים בכל המקומות בעולם, הרסת את כל הרגשות. דברים לאומיים קרו פעם ב... אז הגעת, הזדמנת במקרה למשהו שקרה בו אירוע לאומי. אבל רגשות של אנשים פרטיים, יש כל כך הרבה ניסים, קרו לכל כך הרבה אנשים. זה ישחוק את כל ההתרגשות הרגשית. זה כנגד הכוונה השלמה שראו שהשאיבה הקבועה של הרוח הטהור לדעת השם ואהבתו ויראתו תהיה דווקא מידיעה אמיתית שנהגה קבועה טבעית. אתה תיצור מצב שכל הזמן אדם מחפש ריגושים, ריגוש פה, ריגוש מה. זה לא הנושא. המטרה שלנו ליצור השקפת עולם מסודרת, קבועה, שיטתית של עקרונות הרוח והמוסר. פה ושם רגשות מעוררים, אבל אם אנחנו נהפוך את כל החיים באוסף של רגשות שכל הזמן זזים מפה לפה, מפה לפה, אנחנו לא נתקדם, לא ניצור קביעות של חשיבה, של ערכים, של מוסר. העולם היחיד, ודאי כל מקרב מכוונים יחיד לעומת זאת, זה משהו אחר. הכל פה מכוון. הנס שקרה לך בתור פרט, זה ודאי הקדוש ברוך הוא סימן מדויק, שזה מה שטוב לך כדי לעורר את הרגשות האישיים שלך, מה שטוב באמת לאישיות שלך. זה השלמה שאתה צריך אליה. וכיוון שהזדמנת לאותו מקום ששם מותקן לחדש את ערך הרגשתו הנעלה, להיות ליבו ובשרו מרננים לאל חי, חייב הוא לשלם חובתו שמשלמת אותו באמת. אומנם גם השקפות הפרטיות לא תוכלנה להיות דומות לכל אדם, יש הבדל בין אדם לאדם. איש כפי תכונתו ומעלת נפשו, לוקח לו שכל, שאר רוח, וכל מיני מקרים הבאים לידו ממי חיה. כל אחד לוקח מהחיים מכל מיני מקרים משהו אחר. ומה שיראה הוא השם חסדו בניסים ונפלאות. השכל ההמוני, אדם שמסתכל בצורה מאוד פשוטה, הוא יקיף, מסתכל רק למקום שנעשה בו נס. באותו, אם חזרתי לאותו מקום, אני מצליח להתרגש מחדש. וזה שם באמת עומד לעולם זיכרון לפניו בעת פיגוע בלהודות לשם חסדו. זה היה הוא גברה דבא כעזיל, אמר לו רב, כל פעם שאתה מגיע לשם תברך שעשה לי נס במקום הזה. אבל מר ברדר אבינה, שהוא תלמיד חכם, הוא איש מעלה, משכיל החודר יותר, יתבונן ויכיר שוודאי שערך מיוחד לאותו מקום שבו בחרה השגחה עליונה לתות עליו חסד מופלא יוצא מסדר הטבע. ואם כמה הניסים הזדמנו לו, לא יסתפק בכולם בהערה אחת, כי אם יכיר בכל אחת מהנה הבנה פרטית. זאת אומרת, שהוא מגיע לאיזשהו מקום מסוים, אז הוא אומר, ברור שעשה לי נס במקום הזה, ובמקום הזה, במקום הזה. הוא יודע להסביר לעצמו מה היה בכל מקום ומקום, מה קיבלתי מכל מקום. לא באופן כללי היו לי ניסים, אלא איזה איכות מוסרית, איזה התעוררות רגשית קיבלתי מערבות ומריסטתא דמחוזא וכו' וכו'. וכל דבר, והתבונן על המקום, כן, מה יצא לו מזה? ולכן, ההוא גברה, שהוא אדם פשוט, שהוא לא מאנשי השם, לא אדם מיוחד, אומר לו רבא, תזכיר את הנס כשאתה מגיע למקום. בלי קריאת שם מקום גם. בלי השכלה מיוחדת, אתה לא יכול להגיע מה באמת הערך של המקום, מה היחס אל הנס. אבל אמר ברד רבינה, הוא הזכיר קודם כל את המקום בשם. זאת אומרת, הוא הבין שיש קשר בין המקום הספציפי הזה לבין הנס. ואומר שעשה לנס בערבות, כי על יחידי סגולה, להתבונן בכל דבר ברוח יותר פרטי ולקחת מזה תוצאות, כל מיני השלכות טובות מכל אשר זדמן לידם. ברוח כזה יוציא את כוונת ההשגחה עליונה אל הפועל. זה בדיוק מטרת ההשגחה, שאתה תדייק ותבין יותר טוב מה כזה שמחובה להגיד לך לפי המידה שרואים לכך. ולא עוד, אלא שבהזדמן לו עוד נס אחר, אז הוא מכיר שעליו לעבור מהשקפת מקום אל השקפת נוצא של נס פרטי, שהוא מוגבל יותר מהמקום הכללי. ממנו ישב ידיעות מוסריות, צריך להיות רואה לו, עכשיו מחלק, במקום הזה היה ככה, במקום הזה היה ככה. כל מקום בא לתת לי משהו אחר. באופן כללי, כל הניסים באים לעורר אותי לדעת שהשם דואג לבני האדם ויש לו חסד. כן, אני רוצה לדייק. מה הערך שקיבלתי במקום הזה? מה הערך שבמקום הזה? ומנס השני הסכיל לומר, בגמל, לא רק מקום, אלא נושא, שהנושא עוד יותר פרטי מהמקום. כל זה מידתו פרטית שירויה לאותו הנס, לאותם שהנס הראה להם כל אחד לפי מעלתו. הוא יודע להגיד למה זה קרה לי דווקא במקום מסוים, דווקא בסיטואציה מסוימת, עם נושא מסוים. אבל לניסא דרבים זה משהו אחר. כולם חייבים לברך, כי זה חלק מהכוונה של השגחה עליונה, שיהיה נס גדול שמעורר את הרגשות של כל העם לדורותיו. וזה לא קורה כל הזמן, זה לא שכל ימין, כל צד ימין ושמאל אנחנו מיד נפגשים בניסים ציבוריים. אבל כשנפגשים ניסים ציבוריים צריכים לברך שעשה לאבותינו וכל מיני דברים כאלו נס במקום הזה. זאת השגה כוללת של השגחה עליונה, זכר עשה נפלאותיו, חנון ורחום השם. רשימה ארוכה מאוד יש לנו עכשיו של מקומות שבהם נעשו כל מיני ניסים לעם ישראל, ויש פה סיפורים של קצת ניסים להסיק אותנו איזה 2-3. תנו רבנן הרואה מעברות הים, איפה שעם ישראל עברו בים סוף. מי שיודע את המקום בדיוק איפה עם ישראל עברו בים סוף, מגיע לשם, אז הוא צריך לברך. או שהוא רואה איפה שעם ישראל חצו את הירדן, צריך לברך. אומרת הגמרא בהמשך, בשלמה מעברות הים, כתוב עברו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ובעברות הירדן כתוב ויעמדו כהנים וכל ישראל עוברים בחרבה, גם כתוב. אבל יש עוד מקום שנקרא נחלי ארנון. מה זה מאמרים עוד נחלי ארנון? וגמרא, מאיפה אנחנו יודעים? זה סיפור נוסף עם, שמופיע בפרשת חוקת, עת ואיב בסופה, בעזרת השם גם נגיע לזה. כל הרואה את מעברות הים ומעברות הירדן צריך שייתן שבח והודעה לפני המקום. בין הרואים יש סוגים שונים. יש אדם שרואה ויודע את תוכן הניסים ואת ערכם. ליבו מתרגש בראותו מקומות שבהם הגדיל השם לעשות מצד תכונת ידיעתו. אמנם כל הרואה, גם מי שלא יודע ערך הניסים בעניינם, ודאי אותם המקומות שהתייחדו ועשויות בהם נסים פלאים שהיו הסיבות לאורו של עולם, גם כן יוצץ בנפשו מצד הרגש הטבעי איזה אורה. ולכן כל הרואה אותם צריך לברך. הדגש של המילה כל הרואה. כל הרואה, כלומר כל אחד מושפע בטח משהו, זה עושה לכל אחד איזה משהו. הברכה עניינה כוללת הוראה, היא באה לחנך אותנו להכיר את כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבוד עליון, חוץ מהטובה הכללית שמשיכה מראות הניסים. חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא עזר לעם ישראל נקודתית, התגלה שם כבוד השם ומלכותו, ועל זה צריך לתת שבח. ומהניסים ודאי יהיו תוצאות וטובות רבות גשמיות ורוחניות לאין חקר לכלל ישראל, ובכללו כל אחד מפרטיו נמצאו. ולכן צריך גם לתת הודעה שמורה חובת תודה על קבלת הטוב, וגם שבח על הטובה הכללית הרוחנית, שכל אנשים נקבל את מטובת ישראל הרוחנית, ולהודות על החלק הטוב מיוחד לישראל. אז לכן צריך לברך ברכות שמכוונות, שניסים לאבותינו במקום הזה, גם על הטובה החומרית הרוחנית, וגם על הטובה הכללית הכלל אנושית, וגם על הטובה הגשמית. מי ישלם אמרות הים, מתאים לדברי הרמב״ם בסודי התורה, שהניסים לא היו לתכלית הוכחת האמונה בהשם. הרמב״ם כותב שכל הניסים שעשה משה לא עשה בשביל שיאמינו בו, אלא לפי הצורך, בשביל לשועתם של ישראל. מה עם האמונה במשה? זה מעמד הר סיני, דבר אליהם בעיקר מתן תורה, שנאמר גם בחיים נעול עולם. אלא כל הניסים הם פני הצורך, וצריכים לעבור את הים, את הירדן, בחלי ארנון, נסתלס לפי צורכם. לכן אומר הרב, הרמוזים, רמוזים דברי הרמב״ם כאן בגמרא. הגמרא אומרת מעברות, לשון מעברות בכולון, מעברות הים, מעברות הירדן, מעברות נחלי ארנון. מה זה מעברות? להורות שיסוד הנס היה בגלל שצריכים לעבור, זה הדגש פה, פשוט היו צריכים לעבור. אבל טעם שנתגלגלו הסיבות והוא צריכים לניסים, נגיע גם לרמב״ם, הוא מודה שוודאי יצא איזה טוב רוחני מעבר לצורך הגשמי הפשוט, שזה הרובד הראשון של הנס. היה גם תועלת רוחנית שהתגלתה בנס, גם הרמב״ם יודע לזה, ועל כל פנים זה חיזק את האמונה והוסיף יראת השם. אלא שלידתו זה לא היה התכלית העיקרית בכל נסים, כל פנים מצורף. טוב, שואלת הגמרא, מה זה הסיפור עם נחלי ארנון? נספר את הגמרא. כן, אז היה צריך להגיד לא מקום שעבור, אולי תגיד משהו אחר, מקום ששם טבעו המצרים, או מקום שנקרא הירדן, המקום שנבקע היה, שנקרא הירדן. אבל למה אתה מדגיש את המעברות? אתה רוצה לומר שהנושא הוא לא שהים נקרא, הנושא שעם ישראל עברו. מספרת הגמרא שהיו שני מצורעים, והב, את והב, שניים. אחד זה את, אחד קראו לו והב, והם היו בסוף, בסופה. בסופה, בסוף המחנה, כי המצורעים כידוע צריכים להיות מחוץ למחנה. ובני ישראל עברו בנחלי ארנון, האמורים, העם האמורי, התחבאו שם במערות והתכוונו לעשות מערב, והם לא ידעו שאהרון עושה ניסים לישראל. אהרון הדביק את הערים אחד לשני, וכל אלה שהיו במערות שם והתחבאו מתו, והדם זרם למנחלי ארנון. מי ראה את זה? דווקא המצורעים שהיו מאחורה, הם שמו לב פתאום למה שקרה. בני ישראל עברו ולא שמו לב, והם שהיו מאחורה דווקא שמו לב שיוצא דם מבין הערים, ואמרו לישראל, וזה חולל שירה. אומר הרב, כל המאורעות שהראו את אבותינו הם סימן לבנים, בייחוד דור המדבר. דור המדבר היה נושא, היו בעצם, זה היה דור שקיפל בתקופה קצרה את כל המאורעות שיש סימן וזכר לעולם לדורות. כן, זה דור ראשון שכלל בצורה עוברית את כל הדורות כולם, כל העקרונות, כל היסודות של הנהגת השם את ישראל מונחים בדור המדבר. כל הסוגיות הרוחניות הלאומיות, הכל נמצא שם לדורות עולם, שיהיו באים דוגמתם, כל המאורעות יהיו באים דוגמתם במצב הכללי של ישראל ותורתו. תכלית הדברים מכל פעולתם של ישראל ומציאותן בא מכוח התורה. כן, בא זיכרון מלחמות השם מצורף אל התורה בכניסתם לארץ. כיוון מלחמות זה נראה אירוע צבאי לאומי רגיל, צריך להדגיש מאוד מאוד עם הכניסה לארץ את הקשר האדוק שבין התורה לבין המלחמות. ראי בן סוהרון, אומר משה, קום השם והפוץ וביתו, מלחמה קשורה לארון, וזה מרחובה ברמז נצחי אל כל מה שיבוא לכלל ישראל בכוח תורת השם שאימנו, הקשר בעניינים הלאומיים לבין התורה. ולכן ייחסו חז"ל את הפסוק מלחמות השם, שזה פסוק של מלחמה, גם מלחמתה של תורה. כן, הגמרא בקידושין אומרת, על כן יאמר בספר מלחמות השם ואת בסופה, שגם תלמידי חכמים שהם רבים אחד עם השני במלחמתה של תורה, בסוף נהיים אוהבים. בהתחלה הם רבים, בסוף נהיים את והב, והב לשון אהבה, בסוף. זאת אומרת, החז"ל מחברים את המלחמות הארציות עם המלחמות, מלחמתה של תורה. על גבול כניסת הארץ שהונח על ארנון, שם מתגלה כל הכוח של הדברים מתנשאים ללחם בישראל תורתו בכל דור ודור. האמורים שבאים ללחם בנו בנחל ארנון הם בעצם סמל, מודל לכל המלחמות שהעתידים כל הדורות להילחם נגדנו, נגד עם ישראל ונגד התורה. הנה, הצרים הגלויים, אלה שבאו נגדנו, סיחון ואוג, הם באו בנגלה, נפלו לפני השם בצורה פשוטה, לפני מחנהו. כשם שנפלו הצרים גם הגשמיים העומדים עובדי אלילים, כמו שהפלנו את סיחון ואוג, את האנשים הפיזיים, אז גם באותה הזדמנות גם נפלו גם כל השקפות העולם שלהם, כל הדעות שלהם הרעות. כעמס דונג מפני אש נמוג מפני אדון כל הארץ, עד שנחרטה הולכת אליל מחוסנה, כל אלילות חטפה מכה אנושה, והיא עומדת להיקרת כליל לפני אור ישראל וקדושו שמסיני בא. אבל עדיין, גם אחרי שאתה נראה שניצחת ניצחון מאוד רוחני חזק, אידיאולוגיות ותרבויות זרות, יש עדיין במתמוניות, נתמנים עדיין כל מיני מוקשים קטנים, כל מיני דעות רעות שעוד לא יצאו לפועל בדורות ההם ועתידים לצאת במשך הזמן, כל מיני מוקשים שרוצים להתנסה ולהפר תורה ולבטל את מעוזם של ישראל, ועומדים כמו ערים שמעכבים את כניסת הארץ, כלומר מעכבים את תכלית ביאת ישראל לארץ לידי להיות לאור עולם ולידי התורה הקדושה. ובתוך הערים יש עיכובים גדולים מאוד, יצר הרע שמע להר וצופן מוקשים, כדי שכשישראל יהיו צריכים לעבור תקופות שאלו הדעות והרוחות החדשות יצאו מחבואם, יתנסו חלילה לקעקע ביצתם של ישראל. אבל ארון האלוקים, תורתנו הקדושה הסגורה, סגורה הכוונה מוחלטת ללא שינויים, נצחית, שבאוצר חוכמתה כבר הוכנו כלי קרב, בתוך התורה יש את כל האוצרות הרוחניים כדי להתמודד עם כל המוקשים, עם כל המכשולים, עם כל הערים, גם נגד דעות יותר מסוכנות וכל הרוחות הסוערות האפשרות לצאת לפועל. גם בדור האחרון שבאחרונים ארון הברית הוא מיישר את הכל, הוא מה מכתורי, הוא מוריד את הערים והופך את העקוב למישור, מיישר ערים על פי דרכת התורה. וממילא כל העמים שמתנסים ברוחם וחושבים שיש להם משהו להתנגל לקדושתם של ישראל, הם נמעכים שם במערות. ממילא כל מי שנלחם נגד תעודת התורה ולימודיה, כולם מתבטלים ונמוכים, ועל הגבול כבר נראה שנמחו מן העולם. כי אנו נמצא הכל ישר לפנינו, אין שטן ואין פגרה, כל הדעות הרעות שעמים רבים ילכו על אדם בחשיכה, הם מחויים לגמרי מפני קדושת התורה, קדושת הלימודים הנשגבים והמוסרים הקדושים שהרגילתנו אליהם התורה הקדושה מתחברת למשפטם של ישראל. אז אם כן, כבישת הערים ומחיית האויבים שם על ידי ארון הברית, זה רמז לכל המאבקים הרוחניים שעתידים להיות בישראל. אבל חוץ מזה היה שם עוד אלמנט מיוחד. כלל ישראל הוא יודע בידיעה ברורה וקבלה אמיתית את האמת התורה הברורה שבתורה. עם ישראל באופן כללי, רוב האנשים, עם ישראל, אנשים פשוטים, לומדים תורה, מאמינים, הם לא מרגישים את כל הנשגבות שעשתה תורתנו הקדושה. הם לא יודעים כמה דברים, כמה מחשבות רעות, כמה תרבויות זרות התורה הכריתה תוך כדי פעולתה. הם לא מבינים, לא מודעים לכל ההשלכות הרוחניות של התורה. לא כולם לומדים את כל הפילוסופיות, את כל התרבויות, ומבינים איך שבתוך התורה יש תשובה ניצחת לכל מיני תפיסות עולם. רוב האנשים לא יודעים תורה, מקיימים מצוות, וזהו. הם לא יודעים שהתורה יכולה למחות בשטף עוזה את כל הסותנים והמסתתרים. הם לא ירגישו כלל שיש דברים מתנגדים שיכולים להזיק לתורה הקדושה ולמגעתנו בכלל. אבל מצד שני, יש אנשים שהם מצורעים, נמצאו מצורעים. מצורעים זה אנשים דווקא נחותים, נידחים, מחוץ למחנה, בסוף מחנה ישראל הלכו, והם מאוד מתפתים, הם בסוף המחנה, כלומר הם ככה מסתכלים על יותר אלומות העולם, הם יושבים קצת מהצד בקצה, הם מחפשים את כל דרכי העמים, מכירים את רוחם. ההתנגדות תבוא מצד החדשות השכליות בחקירה הכללית, שהיא נטפלת אל האמת כערך עת מאמת. עת היא הוראת נטפל לטפל לבשרו, והאמת היא עצמית וקיימת, עוסק בדברים נטפלים ומחוץ למחנה ישראל. במצב צרעתו יחווהו להיות מחוץ למחנה, וכך נמצאים אותם שאיבדו סגולת תמימות ונדחו מחוץ למחנה, והם הכירו את כוחות המתנגדים הנטפלים. סוג ראשון של אנשים שמצאו את עצמם מחוץ למחנה ישראל, מחפשים, הולכים לראות בשדות זרים, לחפש תרבויות אחרות, אידיאולוגיות, חוכמות, זה אנשים שהם הלכו לחפש דברים תפלים. מה זה תפלים? אנשים רוצים דברים חדשים, כל מיני חידושים והמצאות, והרבה פעמים דווקא אדם שמחפש כל הזמן חידושים והמצאות, אז הוא נתפס דברים שוליים שבהם פתאום יש איזה דבר חדש, אבל הדברים היסודיים והחשובים, הדברים שדברי האמת, אין בהם כל כך הרבה הפתעות כל הזמן וכל מיני חידושים והמצאות. אז הם, בגלל שהם כל כך רוצים לבוא לדברים חדשים, הם הולכים לעת. עת זה הדבר התפל. בכמה מקומות בחז"ל דורשים שעת הכוונה התפל, למשל עת בשרו, עת התפל בשרו, וכל מיני הלכות לעניין תומה וטהרה, לעניין כל מיני הלכות. אז עת בא לרבות את התפל שמצטרף, והאמת היא המהות, היא העצמית. אבל יש אדם שכל הזמן נמשך לדברים התפלים, ולאט, בגלל שהוא נמשך לדברים התפלים, לאט לאט הוא מוצא את עצמו מחוץ למחנה ישראל. לדוגמה, אדם לומד תנך, אדם יכול ללמוד תנך, ללמוד מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו בתנך. אדם אחד לומד תנך, הוא נמשך דווקא לדברים השוליים שבתנך. לדברים שוליים, נגיד לארכיאולוגיה, נמשך לכל מיני מחקרים על ביגוד, לבוש. אז אם אדם הוא יראה שמיים, הוא יודע להבחין, העיקר זה התכנים הרוחניים של התנך. ויש גם תפלים, אבל לפעמים אדם הוא מאבד את הצפון, הוא נמשך רק לדברים התפלים, הוא נמשך רק לקשקושים. הוא, מה שמעניין אותו לחקור זה איזה בגדים, מישהו אמר לי פעם שהוא שמע הרצאה לפני שנה, איזה בגדים לבשו אבותינו בספר שמואל, ולפי התפריט של הלבוש של גוליאת, אז הוא מגיע למסקנה שזה לא הגיוני, כי זה מתאים לתקופה יוונית ולא לתקופה הזאת. תחקיר שלם להוכיח שהפרק הזה הוא לא מתאים לתקופה שלו. מערכה שלמה, דוקטור אחד כתב, נתן הרצאה שלמה לפי הביגוד של גוליאת, שזה לא מתאים לדור הנכון. אז אתה נכנסת לדבר התפל, וכשאדם נכנס לדבר התפל ולהשתקע בו, מהר מאוד הוא מוצא שהפרטנרים שלו הם דווקא מאומות העולם. החוקרים הגדולים, אנשים שמתעסקים בזה, דווקא דברים, פתאום הוא מלא ציטוטים ממחקרים זרים, כי הוא מוצא, זה העולם שלו. וכן לא בכל נושא ונושא, ולמה שהוא ממשך לצד התפל של התורה, אז הוא מוצא את עצמו דווקא יותר משתייך לסברות ולעניינים ולעיסוקים שמעניינים דווקא את אומות העולם. זה סוג של צרת. למה זה צרת? כי אתה, מה זה צרת? זה פתאום על האור דבר תפל. כן, על האור, במקום שאתה תראה את הבשר, אתה רואה משהו אחר. אתה מתמקד בדבר שולי, אז נהיו לך דברים שוליים על הגוף. זה הצרה. ומחוץ למחנה. אז הוא באמת יצא שדווקא אותם אנשים, הם מכירים המון דברים שמסתובבים במות העולם. הם מכירים את כל המחקרים של ביקורת המקרא, הם מכירים את כל הקושיות הפילוסופיות, הם מכירים כל מיני דברים. דווקא הם מאוד מכירים מה קורה בעולם, כל הדיאלוגיות שנגד עם ישראל, בגלל שהם משיכו לדברים התפלים, אז הם מצאו את עצמם שם לאט לאט שם. זה סוג ראשון של הימשכות לדברים תפלים. אבל יש סוג שני של הימשכות החוצה, מחוץ למחנה, רוח התאווה. יש אדם שלא מחקרים רוחניים הוציאו אותו מחוץ למחנה, אלא פשוט הוא תאוות, הוא רואה שעם ישראל עם יבש כזה, אין פה יותר מדי ריגושים, והריגושים התרבותיים והחומריים היותר חזקים נמצאים במקומות אחרים. אז הוא צריך להתחיל לייבא דברים מבחוץ, מוצא את עצמו לאט לאט מסתובב בעולם, הולך לראות כל מיני דברים. טוב, בעם ישראל יש צניעות ויש ערכי משפחה חשובים והסתפקות במועד וכל מיני דברים כאלו, מוגבל פה ושמירת הלשון. אז הוא רוצה קצת תאוות חיים, אז הוא מחפש ציורים חדשים, הוא כאילו רוצה לבלוע את נחלת השם. מה שמעניין אותו זה לבלוע, וזה והב, והב בגזרת האהבה. הוא אוהב יותר מדי דברים. כרשו חז"ל, ואהב בסופה, אהבה בסופה. מספר הוא גם כן כאהבה. ואהב בגימטריה ואהבה זה יוצא אותו דבר. אלא שאהבה היא מסודרת. היא לא תקדים את הראוי לאחר. כל דבר ביתו יבוא. אבל אהבה מבוהלת תקדים את סוף אהבה בתחילתה. ותאכל פגע, תאכל דברים בצורה לא מסודרת, לא מאוזנת. תפגש עם החיים בצורה פראית. ותחת אהבה תקדים סוף אהבה אל ראשה לאחד ויהיה ואהב. זאת אומרת, אתה מתחיל מאהב, עובר להי אחרי זה ב', ואילו אהבה מתחילה באלף. זה משל למציאות חופש החיים, פריקת עול, חפץ חיי שעה שהתגבר באחרית הימים. כן, יש דבר כזה, פריקת עול, הליכה לתרבות של אומות העולם, לא בגלל שהתעניינת במחקרים ובחוכמות, אלא בתרבות הפריקת עול והחופש. אין לך זמן, אין פנות לחיי העולם, לא מעין לך דברים נצחיים, מושגים רמים וחשובים. זה מצורע שגם יתחם בתוכה מחנה, והוא מכיר בסופו של דבר את הסכנה שנמצא ברוח הזאת לתורתנו הקדושה בכלל ישראל. דווקא הוא שהיה שם מבין בדיוק את ההבדל בין התורה לבין התרבויות האחרות. יוצא שדווקא על ידי אותם הולכים בסוף המחנה נודע לישראל את הסכנה שאתה צפונה. עם ישראל לא ידע שיש סכנות בעולם. מי מודיע לו את הסכנות? דווקא אנשים שהיו בחוץ וטעמו מהעולם הרחב מבינים בעצם איזה סכנות יש לעם ישראל. ילמלא אהרון שבתורה, בזכות התורה בסגולותה העליונה שישבתה את הערים והמסה את כל המכשולים מאור השם וכו'. נראה לי שאת זה סופית נסיים מחר, בעזרת השם. יום טוב, בהצלחה, סוף טוב.